שלום, כאן שרון קנטור, אתם ואתן בגב הספר, הפודקאסט של פרדס הוצאה לאור, בו אנו מערכים מדי פרק דמות ייחודית מעולם הספרות לשיחה על אחורי הקלעים של העבודה הספרותית, הכתיבה, הפרסום וכמובן ההוצאה לאור. והפעם נמצא איתנו המוזיקאי, ומעתה יש להוסיף גם הסופר, דן תורן. היי דן.
היי שרון.
איך חשת אם להוסיף גם הסופר?
לא נעים.
לא, זה לא היה לך נעים, לא. נכון? לא. שמתי עליך עוד כאילו קטלוג וזה, ואין לך כוח.
אני לא סופר, אני אדם שכתב ספר.
אדם שכתב ספר.
על החיים שלו בעולם המוזיקה, ועל אהבתו למוזיקה.
אוקיי, אז אתה ממש... זה,
אני לא, לא מתחייב לשום ספר נוסף.
זהו, אז יופי, אז ענית על השאלה הראשונה. כן. זה יפה, כי אם את רציתי לשאול אתכם, אתה בכלל, אתה יודע, בשנים האחרונות, ממואר זה הבונטון. אני מקפידה על העברית
אני
שלי.
אני יודע את זה.
אמרתי גם ממואר וגם בונטון. בעצם אתה רואה את עצמך כחלק מהגל הזה?
כן.
יופי, אתה אוהב להיות על הגל?
אני לא תמיד על הגל, אני פשוט, באמת, הצרכן מספר אחת שאני מכיר בארץ, לממואר של רוק אנד רול.
נכון.
אני שמעתי אולי 50 ספרים כאלה.
וזה מאוד ניכר, זה מאוד ניכר בספר שלך, הוא כתוב כמו ממואר של רוק אנד רול.
זה מה שזה. אני לא... אני, בעצם כל מה שרציתי זה את ההקלטה שעוד חוץ מבספרייה לעברים אף אחד לא שמע. כי אני הפסקתי לקרוא עם העיניים, עכשיו לקחתי ספר של שמעון עדף, אלוהים ישמור כמה עמודים זה בחי, כן? אני פשוט לא קורא עם העיניים. כי אין לי את הרוגע הזה, אבל אני באוטו הרבה שעות בחיים שלי.
אתה מקשיב לספרים, זה מה שאתה אומר.
מקשיב, כמו שאמא הייתה מספרת לי כשהייתי קטן.
אז בעצם כתבת ספר, רק נגיד, כי בעצם לא ציינו את שמו, קוראים לו חוזר לשם עכשיו, שיר שנקרא כך גם, נכון?
כן, הספר נקרא על שם השיר.
הספר נקרא על שם השיר. זה ספר שנקרא על שם שיר.
כן, אני חושב שהוצאת פרדס הייתה מעדיפה לקרוא לו לבן על לבן. ואני לא חושב, אני די מאחורי הקלעים יודע.
נראה לך, זה כמו לעג לעולם הדפוס.
למה?
לבן על לבן? זה לא רואים טוב.
אני הייתי רוצה להדפיס ספר אחד כזה.
אוקיי, ואז עם לימון אולי.
רק, אתה קורא את זה רק עם הזה של הקוסמים. נושף עליהם כזה, ואז זה נהיה כזה בולד.
אז בואו נדבר אמת על, אז אמרנו שכן אתה חלק מגל, וכן אתה קורא או קראת או האזנת להרבה מאוד ממוארים וביוגרפיות של רוק אנד רול, אני זוכרת מאז ומעולם קראת והאזנת לכאלו.
נכון.
ובעצם מה היה הדרייב שלך בכל זאת? כי יש הבדל בין לשמוע סיפורים של אחרים לבין להגיד, אני מביא את הסיפור שלי. משהו בחיים שלך הביא אותך לנקודה הזו?
במשך השנים, מ-2003 יש לי בלוג, שקוראים לו... הבלוג של דן תורן.
וואו, מי עושה לך את הקופי? יואו, דן.
עבדתי עם רונית ארבל על זה.
הטובים ביותר.
אז כאילו, כתבתי מדי פעם סיפורים כאלה, ואנשים מדי פעם אומרים לי, שמע, אם תכתוב ספר כזה, אני אקרא אותו. נגיד, יאלי סובול אמר לי את זה על פרק שנמצא בספר, הסיפור של... איך בעצם עודד פרח שלח אותי ללכת להביא את הפא, פא, 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 פא. This is the voice of peace. זה נמצא ב-77. כל הציטוט הזה שלי, כן? בעצם אמר לי, אחר, מה אתה שר את זה כל הזמן? לך תביא את זה כבר. באיזה התקף עצבים, ואני הלכתי.
אתה נותן את גמח, למה כדאי לשמוע את הספר שלך, ולא רק לקרוא אותו, כן?
כן, אני מקווה. אבל זה גרם, יאלי סובול קרא את הפרק הקצר הזה לפני המון שנים בבלוג, ואמר לי, שמע דן, אם אתה תכתוב ספר כזה, אני אקרא אותו. ואמרתי, וואלה.
אז אמרת, קורא מספר אחד.
כן, יש לי אחד.
אוקיי. אז למה לא? לא, אבל באמת, ורגע, עכשיו תיכנס קצת יותר פנימה, דן. תיכנס, טיפה יותר פנימה.
נהיה קורונה, מלא שעות.
אוקיי.
נהניתי מאוד לשמוע את עצמי חותך בצל.
איזה מיינדפולנס.
ואז בסוף אמרתי, טוב, מה יקרה אם אני אקום ב-5 במקום ב-7? הרי במילא ב-7 אין כלום כשאתה קם בקורונה, נכון? בהתחלה, בסדר הראשון, בסגר השני, כלום. בסגר השני זה גם יותר קשה, כי ידעת כבר, או ידעת כבר ש... It's the silence. איזה כיף לי, אני הולכת ליהנות מזה טוב. אז כן, אני חושב...
אני חושבת על כמות הדברים בהיסטוריה שתחילו מהמחשבה, אז אני אקום בחמש במקום בשבע, נכון? בטח זה הניע הרבה מאוד מהלכים לאורך ההיסטוריה.
יש מצב.
השעתיים האלה.
זה לא שאחר כך הייתי כזה עסוק, אני אומר, חתכתי בצל, אבל או הלכתי לים, או מה שאפשר.
אז קיבסת את כל הסיפורים האלה, חלקם היו קיימים וחלקם כתבת מחדש.
קיבסתי אותם.
קיבסת את הסיפורים האלה.
סתם, זה מה ששמעתי.
כן.
אתה מחבס את הסיפורים של עצמך, נכון?
בטח. עבודת
המון. ביד.
כן. אז אספת אותם?
אז הסתכלתי על הסיפורים שהיו באינטרנט. כתבתי עוד שניים, נגיד. בהתחלה פתאום שמעתי איזה ספר של ג'ים קרי. זה מאוד השפיע עליי. הספר כתוב, ג'ים הוא גיבור בגוף שלישי. הסופר אומר, ג'ים עשה ככה וככה, ועל זה פגש, והשמות של האחרים הם אמיתיים. נגיד, הוא פוגש את הבמאי הזה והזה, והוא אומר לו, אני אעשה את הדמות שלי, כאילו אני נשאר בה 24 שעות ביממה. כן? אז אמרתי, בוא ננסה לכתוב ככה, וזה שלף ממני עוד כמה סיפורים בגוף שלישי. ואז עם הצ'אנק הזה של הדפים, הלכתי לגן מאיר, ופגשתי את אלמה כהן ורדי. יש שם מרחיבים דוקטור אלמה כהן ורדי.
אוקיי.
קיבלתי המלצה עליה, שאני לא יכול לבד, הרגשתי שאין לי סיכוי לבד.
אוקיי.
היא לקחה את הדפים האלה, אמרה, אני אסתכל עליהם, ואני אגיד לך אם אני חושבת שיש פה ספר או אין. זה מה שאני ביקשתי לשאול אותה.
שאלה חשובה, מנוסחת היטב.
כן, אז היא חזרה בפעם השנייה ואמרה, אם תעיף את הגוף שלישי, ותבחר אחד משני המסלולים שאני מציע לך כרגע, אולי יהיה לך ספר.
יפה, אמרה. דוקטור, אתה אומר.
מדליקה. עזבי דוקטור. איזה בן אדם. אני, באמת, כאילו, אני שמחתי, שמח שהכרתי אותה. אז היא אמרה שיש שתי אופציות, כן? שני מסלולים. אחד זה לכתוב, הוא נולד בראש הנקרה, גדל פה, התחנך, שמע חלילית בפעם הראשונה, בכיתה ג'
כן, אבל מה לך ולזה?
כלום.
שום דבר.
שום דבר. אני לא אוהב כאלה ממוארס במיוחד. לא מעניין אותי מה דיוויד באוי עשה כשהיה ילד.
הוא לא עונה לשאלה רגילה לפי הסדר גם, זאת אומרת.
מה בדיוק? פה... למרות שאני מבין את הגישה הזאת. כן. זאת אומרת, זה נחמד שקיט ריצ'רדס ומיק ג'אגר היו צריכים לוותר. קיט ריצ'רדס היה רק לבחור. או ארוחת צהריים, או לנסוע באוטובוס לנגן עם החבר שלו. מה את חושבת שהוא בחר?
אני מקווה שיש טיים, כדי שההיסטוריה של הרוקנרול תוכל להתחיל.
נכון.
אוקיי.
זה הכל, הוא לא אכל.
מה, הם בנו ספר שכולו עם אפשרויות ככה, עם עץ אפשרויות?
לא, זה עשה את זה יוני בלוך ועם קליפים.
אוקיי. אבל תחשוב, זה רעיון טוב.
מה, איך עושים את זה אבל בספרים?
היו ספרים כאלו, כשהייתי קטנה, היה ספרים שאתה בוחר את ההמשך, ואז זה אומר לך לעבור לעמוד, אם בחרת שהם ייכנסו למערה, אז תעבור לעמוד 33. ואז מין ספר שהוא ככה, לא קוראים אותו.
לא ראיתי בחיים כזה בספר.
באמת, זה היה להיט מאוד גדול איפשהו ב-80s, כן.
אני חושב שבאתר אינטרנט זה היה נהדר, כי זה כמו משחק כזה, נכון?
סוג של, כן, אבל אתה יודע, עוד לא היה, לא היה, היה נייר, עשו את זה בנייר.
בסדר, הבנתי.
אתה רואה, אינטרנט מיותר. עשו את זה כל בנייר.
אני לא אמרתי שהוא נחוץ.
אבל אוקיי, אז וכך נולד הספר, והוא באמת הוא בגוף ראשון, והוא מאוד עתה, והוא גם...
כן, והוא קופץ בין הזמנים, ובין הסיפורים חוזרים כל פעם מזווית אחרת.
נכון, מחולק לשערים כאלה, נכון?
נכון. בעצם יש את השערים כתובים, בטעות אני... אחריותי המלאה, אין פה אף אחריות של אף אדם בהוצאה. אני לא ראיתי שהם לא, הם לא מודפסים, השמות של השערים, וכולל המספרים שלהם בעמודים. אז במהדורה הראשונה, לצערי, אין אותם.
בסדר, לא נעשה לזה ריקול, זה בסדר.
זה הכל בסדר.
זה עובד לגמרי.
אגב, אם את מסתכלת ורוצה את זה, זה נורא מעניין אותך, את משקיעה ב-PDF. שמה, שמנו את זה.
אוקיי, וואו, הבטחנו מידע לקוראים ולמאזינים, וקיבלנו. מי שהיה בהופעות שלך, בכלל מי שמכיר אותך, אתה באופן עקרוני, למרות שאתה מוזיקאי, והולכים להופעות של מוזיקה, אתה בן אדם של מילים בכלל. אתה יודע לדבר, אתה אוהב לדבר, המילה זה המקום שלך. אתה מלמד פזמונאות, נכון?
כן.
ואני חושבת שבספר הזה מאוד מאוד ניכרת, זה לא יד קלה. לשון קלה, גם יד קלה, לשון קלה, מוח קל. יש לך איזה פלואו על המילים שהוא שונה מאנשים אחרים, אני חושבת.
התשובה לשאלה, תודה. אני יכול לספר שאיריס אברמוביץ', שאני מאוד אוהב אותה, ואני עבדנו ביחד במצעד של ביפ, גם את עבדת שם, אבל...
אבל הזיכרון שלך הוא טוב משני, כן.
הזיכרון שלי הוא לא רע, כי אני אוהב סיפורים. אז אמרתי לאיריס, ביום הראשון שהיא באה, היא הייתה מגישה של המצעד של ביפ, מי שהיה חי בתחילת שנות ה-2000, נכון? ואני הייתי האורך שלה. ואז ישבנו בקיוביקל שלא יותר גדול מאשר השולחן שלנו כרגע, שלך ושלי. בדיוק ברוחב הזה, שני כיסאות. הטרפז
הנחמד הזה, כן.
ואני אמרתי לה, תבחרי שלושה שירים שאת אוהבת כרגע, מה, לא יודע, הרדיו האנגלי, האמריקאי או הישראלי, ויאללה, תגידי מה את חושבת עליהם. אז היא הלכה הצידה וכתבה וקראה את זה.
אוקיי.
אמרתי לה, בואי ננסה ללמוד לא לכתוב כלום, הכל להגיד.
כן.
כי ככה אני חושב על הדברים.
אז כאילו השיעור שלך, נגיד, השיעור שלך לעולם, בשיחה הזאת ובספר הזה, ובכלל זה סוג של שיעור בספונטניות? או שזאת לא מילה מדויקת?
זה לא הספונטניות, זה בעצם אנחנו מנסים לעקוב, נגיד, מה זה כתיבת, שבן אדם מבקש ש... זרם התודעה. תכתבי לי בבקשה כתיבת רצף, שרון.
כן.
בוא ניקח שעון, טינק, 5 דקות, אל תרימי את ה... זה תרגיל מאוד כן, מאוד כן. ידוע, נכון? זה לא אני המצאתי, זה מופיע בוויקיפדיה, כתיבת רצף. אתה... זאת אומרת, אל תרימי את היד, תכתבו, תעקבו אחרי המחשבות שלכם. אז אני, כאדם שמופיע הרבה שנים, מנסה לא להכין שום דבר לבמם, או לתוכנית רדיו, אם כשעשיתי כמה שנים, להכין לי נקודות, אבל לא ללמוד את הפאנץ' ובדיוק מה אני אומר, אלא לקוות שהנושא יחזור אליי, כמו, בגלל שאני יודע מה אני רוצה להגיד, קוות בין כמה שירים, כשאני נזכר שאני רוצה להגיד משהו, אני אוכל, יהיה לי טאפינג כזה למקום הזה, ואני אוכל להיכנס לחדר הזה, ולהגיד משם את מה, את אשר על ליבי.
אבל תגיד, תן את הטריק, זה לסמוך על הלשון, זה לסמוך על המוח, זה ביטחון עצמי של שחקן. כי שוב, זה קיים אפילו כשקוראים את זה בספר. זה מוזר כמעט להבחין בזה כשזה מודפס, זה כאילו תוצאה סופית. אבל מרגישים את זה. תן, זה פודקאסט של עצות.
יאללה. לדעתי, מה שצריך לעשות, זה להתאמן הרבה במשהו. יש, לא מזמן התקלתי בספר, והוא כל כך הצדק שהפסקתי להקשיב לו. זה כאילו, זה הצבן אותי ברמות, הווייב שלו. זה מישהו שמדבר בעד, אחד שלמד כינור המון שנים, ונהיה קואוצ'ר נגיד. אין לי מושג, לא זוכר בדיוק. אבל, הוא, זה בשבחי הלהתאמן. הוא אומר שמוח שמתאמן במשהו, הוא יותר יעיל ממוח מיינד, אין לי את המילה, אני לא יודע. אדם, שיותר מאומן בלעשות משהו, הוא יעשה אותו יותר טוב. כשאת נוהגת בפעמים הראשונות, זה נמצא באיזה מקום
שליטה. כן, שזה עובר
לאזור האוטומטי, אבל עם איזה קשר להווה שלך. אז זהו, זה מין ניסיון שלי להגיד לכם, תתאמנו הרבה בזה. נגיד, אתה רוצה...
ספונטניות עמלנית.
כן.
הנה, אתה רואה, זאת כל שיטה.
יפה, אתה רוצה להיות טוב בקטעי קישור, תעשה בבית. סוף, אתה הקורד האחרון, ותגיד משהו, תקליט את עצמך, ואז תלך לשותף שלך, או שותפה שלך, ותגיד, אני יכול לשאול אותך משהו מביך? אני אשמיע לך 3 קטעים. יש פה משהו מצחיק לדעתך? ואז היא תגיד לך את האמת. א', לא הבנתי מה אמרת, נכון? ב', איזה בדיחות זה שרק אני מבינה אותם. תחשוב על עוד קצת אנשים שלא פגשת. זהו, משהו כזה.
טוב, זה יפה. בואו נגיד בעצם מה יש בספר. יש בו, אמרנו, כל מיני שערים. אתה מספר בו גם על הילדות שלך, על הגירושים של ההורים, גם על האופן שבו התחלת, נקרא לזה, להתחבר ולהתחברת עם המוזיקה ועם החבר'ה שלך. יש בו בעצם איך נהיית בתוך הדבר הזה של הרוק אנד רול. כן, דן, צריך לפרט, צריך
אני
להגיד.
אוהב, צריך אני להגיד. אוהב, אני נעים לשמוע.
ואני חושבת ש... ליד זה, מעבר לזה, מעל זה, זה קצת גם כמו מין רול קרדיטים כזה של החיים. הרגשתי, נכון? שזה, נגיד, אם אתה צריך, אוקיי, דן, אתה צריך לכתוב את הרול קרדיט, אז זה קצת, ושוב, בקטע טוב ונחמד, יש הרבה הודעה גם בספר, אתה מודה להרבה אנשים
נכון.
שליוו אותך לאורך כל התחנות.
כן, כי ככה אני חושב על זה, זאת אומרת, אחד השערים נקרא מוזיקה זה אנשים.
נכון.
זה השער שהכי התקשיתי לכתוב אותו. גם לך יש פרק פה שנקרא לפוצץ את עזריאלי.
נכון.
זאת אומרת, עלייך. נכון. כי יום אחד התעוררתי ועשיתי תהליכה שלי אחרי שכתבתי משהו, ואז צלצלתי לאלמה ואמרתי לה, אלמה, הפרק הזה שאני כל הזמן לא מצליח לכתוב אותו, הוא חנטרי, שאם אין סיפורים. כאילו, אם אני לא יכול לספר סיפור על הבן אדם, אז אין לי מה להגיד עליו. מה להגיד שהוא מגניב? גם ככה ספר יוצא דבש ו... צימוקים.
הספר מאוד דבש, נכון. הוא מאוד דבש, אבל מדי פעם הוא מפתיע באמת במין, אתה ככה, אתה בן אדם מאוד גלוי לב, אתה מאוד חשוף. יש בו נגיד גם איזה קטע אחד של סקס, שהוא נועז אפילו. נכון, קצת נועז.
שהוא מה הוא? נועז.
נועז, הוא נועז.
בגלל שאני חושב זה תמיד הרגיש לי שהכתיבה פורנוגרפית, בגלל שהייתי צרכן של פורנו המון שנים, אני כבר לא בגיל שזה... זה לא פייר שאני אגיד שישלתי את זה מעצמי, כי חוד שנשל ממני קודם הליבידו, אבל זה לא משנה. אני מנסה להגיד שבתור בן אדם שצרח הרבה פורנו, יש כתיבה נורא גרועה בתחום. כי סתם אני אומר, כשקראתי פעם ראשונה את הנרי מילר, את סקסוס, ונקסוס, מה פאק, הבן אדם יודע לכתוב אירוטיקה, ואז ראיתי שיש נשים שכתבו ככה,
כן, ויש כבר, יש היסטוריות,
ויש אנתולוגיות, זה ממש ז'אנר ספרותי. יש אנשים שעושים את זה טוב, לא רק כמו הירחונים שבהם זה פלייבוי, נגיד. הסיפור גרוע. כתוב גרוע, למה שאני אהנה מהסיפור שלך?
לא באו בשביל הסיפור.
נכון, אבל יש את המכתבים.
נכון, יש את המכתבים. כן.
פשוט, הייתי רוצה...
ואיך... זאת אומרת, זו בחירה לא לגמרי שגרתית לשים את הדבר הזה בתוך שאר הספר, את הקטע הזה של הסקס.
אני יכול להגיד על זה ככה. יש פה שני סיפורים בספר הזה הפרטים בהם נכונים, אבל המסגרת איננה נכונה. אני אתן לך דוגמה.
כן.
שידוע בציבור שזה כבר ככה. זה נכון שיוטו היו בארץ.
כן.
ולא רק שזה
נכון. מה, הסיפור על אדם קלייטון לא נכון?
אוי, באמת.
די.
מה, את ילדה?
כן.
ערד צוחק, גם הוא שמע את הספר. איך זה יכול להיות נכון? איך זה יכול להיות נכון?
למה לא? הוא עלה למעלה רגע, לא הייתה קליטה, והוא ישן סיגריה.
איזה קליטה? לא היה טלפונים, יא גנובה. זה לא הקליטה. הוא באמת עלה כי הם צילמו את הצילומים.
אוקיי.
יוטו היו בארץ, אבל לא חייבים להיכנס לזה. הם באמת צילמו פה ניסיון לעטיפה של ג'ושוע טרי.
כן.
ובסוף הם לקחו את הצילום...
זה אלבום שלהם שאני הכי אוהבת, כן.
כן, זה אלבום נהדר.
כן.
ובסוף הם נסעו לאריזונה וצילמו עץ אחר.
נכון.
כי העצים במקום
אחר... דאת' ואלי את ג'ושוע טרי.
כן, בדיוק. מה שבים המלח זה נורא יפה, אבל בגלל שזה... אתה יודע שזה עמוק. הצילומים, הלוק כנראה במצלמה, מי אמר לי את זה? הצלם. הוא היה איתם בארץ, והוא טס איתי פעם בטעות במטוס.
אז רגע, אז יש בתוך כל הספר הזה שדווקא אם יש דבר שהוא משדר, זה
אמינות.
זה ממואר אמין.
ודאי. מי יושב מול, אם לא הבן אדם, שהשיר הכי מפורסם כמעט שהוא שר בעצמו נקרא...
שוב השקר הזה.
נו, מה לעשות?
אבל שם אתה מודה. רגע, אתה שומט פה את כל ה...
אני אתן לך דוגמה.
דן.
בחיית רבק, שרון.
אני לא יודעת. אני נורא...
אל תהיה שלילית.
אני אבקש לעצור את ההקלטה. לא, סתם, כן.
למה האמת והשקר הם חשובים? כי זה עידן ה... אנחנו קוראים לזה the era of post-truth, נכון? זה לא אני אומר את זה.
כן, כן, זה לא אתה.
זה העידן הזה של
פוסט-אמת. אומרים את זה אנשים שמשקרים הכי הרבה, כן.
בסדר, אבל הם...
זה טראמפ נוהג להגיד את זה.
נכון, אבל ברגע שקוראים למשהו ככה, אז הוא נוכח.
נכון.
אז אני חושב שאמת ושקר, הם חשוב להבדיל ביניהם. אבל אני חושב שככלי אומנותי, או כאביזר שיש בכל כיס אומנותי, לשקר טוב,
כן.
אני שקרן גרוע בחיים. לא בגלל שאני כזה טוב לב, אלא כי אני כזה שקוף. אתה מכיר אותי טיפה, אתה רואה שאני משקר משהו. זה לא כזה מסובך. אני לא, זה לא עובד לי לשקר באמת.
אוקיי.
זאת הסיבה שאני לא טוב בעולם של בגידות. זאת אומרת, כשאני רואה אנשים שהם בוגדים, אני אומר, וואלה, יש להם מערכת חיסונית הרבה יותר משופצרת משלי.
אז יש לך, אתה אומר, את הסיפורים, או את זה ששם אתה יכול קצת...
אז בסיפורים, בסיפורים אני יכול להשאיל, בסיפור האירוטי, שאלתי דברים שקרו לתוך סיפור שברור שהוא לא קרה. מעולם לא היה מתחת לתחנה המרכזית בתל אביב החדשה, באזור של קולי אלמה, לא היה אזור תחתון שאסור להשן בו בשנת 2000. אלוואי והיה.
לא, כי זה מה שהכי עניין בסיפור הזה. רגע, יש שם את הספייס הזה, רגע, מתחת לקולי, אני לא בטוחה. לא, אנשים קוראים על הבחורה ועל הנושא. הנוצה.
אבל הבחורה והנוצה הם רק חלק מהאלמנטים של הסיפור. מקליטים את זה, זה בסאונד, וכן, יש פה פורנו. אני גאה להגיד שיכול...
לא, זה...
שכאילו, שהצלחתי לכתוב משהו שהוא אירוטי בשבילי.
זה בסדר גמור. אני רק, באמת, המיקום שלו, שוב, בתוך משהו שמדבר גם על הרבה דברים אחרים, והוא מציג את עצמו כממואר פרסה, זה מעניין. זה מאתגר.
אני מצטער. את יכולה אני אתן לך את הטלפון של אלמה. היא טענה שזה קוישר.
כן? לא, ברור שזה הכל קוישר. זה העניין.
אגיד לך למה זה נחמד, באמת, בשבילי. כי... זאת אומרת, זה שם בספק גם את הדברים האחרים. אנחנו לא צריכים להגיד את זה בכל רם, אבל זה...
נכון.
אם אתה משקר בשני מקומות, אולי שיקרת בכל המקומות.
נכון.
אולי. מה זה, ברור ששיקרתי. שיקרתי במובן שזה אני סיפרתי. אני בדקתי תאריכים. את מכירה אותי.
לא, אני יודעת.
כשאני אומר לך שמשהו קרה ב-98.
גם תהית בכמה דברים לגביי.
אני טועה פה.
אז אני יודעת.
אז את יודעת כמה אני טועה.
אתה לא בודק, נכון.
לא בדקתי לך.
לא.
בדקתי באינטרנט מה שיכולתי.
נכון.
לא ירדתי, לא היה לי תחקירן טוב.
נכון, אני אתקן אותך אחר כך.
אין בעיה. אני יודע שאצלך בסיפור על עזריאלי טעיתי. גם כתבתי.
לא, זה בסדר, זה בסדר. זה שטויות, לא ניכנס לזה. זה באמת לא משנה. זה מאוד יפה ומאוד מרגש, באמת.
שטויות, אני יודע שטעיתי.
לא, זה בסדר, לא טעית. עכשיו אנחנו מבינים שבעצם עשתה מהלך ספרותי נועז. לא טעית.
ניצלתי את המציאות כדי לא לעבוד קשה מדי.
נכון. אני חושבת שזה ספר, שוב, יש בו הרבה מאוד פנים, ואנחנו ככה זורקים את הפנים האלו פנימה באופן לא מסודר כמו שאנחנו אוהבים, אבל יש בו גם הרבה מאוד באמת זיכרונות, ודברים שבעיניי, מה שנקרא music lovers, כאילו אנשים שבאמת מוזיקה היא בנשמתם, הם יתחברו לזה מאוד מבחינה רגשית, כל הנה זה שהלכת בחנות תקליטים, ואיך גילית את זה, ואת הגרפיטי של יס, כל הדברים האלה הם מאוד מאוד מדברים. ובכלל, אתה מתאר שם את תל אביב של שנות ה-70 וה-80, נכון?
כן.
ואז אתה מתאר את השבר הזה של, בעצם של רצח רבין. אני חושבת שכן נמצא שם.
זה 90 ו...
95, מקובל כן. לומר.
זאת אומרת, זאת אומרת...
זה בדקת או שזה...
לא, זה גם בדקתי וגם זה עשור אחרי 70-80.
נכון,
סתם אני אומרת, עשור
לא,
וחצי.
אני אומרת, אתה מתאר את כל המהלך, וכן, אני חושבת שהקוראת כן מזהה את הדבר הזה, מפלח את הכל ללפני ואחרי.
בעיניי כן.
כן, נכון?
בטח.
אז תדבר על זה קצת, על ישראל שלפני ואחרי, על להיות אומן אפילו, אולי אפילו להיות, לא יודעת מה, תל אביבי, שמאלן, כל הדברים האלה, לפני ואחרי.
לפני, אני הייתי מהאנשים האלה, היה לנו בוס משותף לשרון, לך ולי, מולי סגב, אנחנו יודעים מי, הוא ארץ נהדרת, אבל הוא היה אז עיתונאי כשהכרנו אותו, עיתונאי נהדר ואיש מקסים, ואז הוא אמר לי, חמוד מאוד, הוא אמר לי, לך תכתוב על הרצח, תעשה לי טור, אמרתי לו, מולי, בחיית רבק, מה לי ולתורים, איך אני אכתוב, אני... צריך לכתוב כתיבת רצף, אני חוזר לאיפה שהיינו מקודם במצב כזה, כי הטעון רגשי, אתה לא יודע מה לכתוב, אבל כתבתי כמה מילים. ואז, לא מזמן ראיתי אותם, בהקשר שהייתי צריך לכתוב על זה עוד פעם, את הטור הקטנצ'י כזה. נכון שאני ממש לא עונה על השאלה שלך?
לא, אני יודעת, אני מכירה את האופן שבו אתה עונה, אני יודעת שאתה עונה, אתה מתגבש לקראת תשובה.
אני מקווה. בשבילי, התקופה הזאת הייתה, וזה כן כתבתי שם למולי בטור הזה, לא העזתי להיות אופטימי. הייתי כזה, פחדתי, רבין הזה הולך לעשות שלום, בואו לא נדבר על זה יותר מדי.
כן.
נגד עין הרע, כי באמת היה נראה שהוא באמת מתקרב לדבר הזה, בואו לא נדבר על זה, יש כאלה כל כך הרבה שחור וחר, ואור, מה, הדברים שמסביב, בואו לא נחשוב על זה, לא ירצחו אותו באמת, אז מה אם שמו את השלט שלו, בכיכר החתולות עם הצלב קרס? אני קיוויתי שזה לא יקרה, באמת, לא חשבתי שזה יקרה.
כן.
אז שזה באמת קרה, ואתה נהיה כמו קנדי, וכמו אמריקה, וכמו איזה בטול שתקעו אותו פעם ראשונה, אני לא אוהב את זה.
אתה גם לא אוהב, כמו, את עצם האיקוניזציה לצורך.
לא.
גם את זה אתה לא אוהב.
לא.
אוקיי.
אבל אני גם, אבל אני מזדהה עם זה. ואני מבין איזה שבר זה בשבילי היה, בתור בן אדם שבסתר האמין שיוכל להיות פה שלום לרגע. ולא כמו שהלכתי עד אז ומאז. כמו אחד שכאילו ירקו לו על הפנים ואסור לו להוריד את זה. וזהו, והוא תסתובב ככה.
וואו.
לא, זה... אי אפשר להגיד שזה לא היה...
לא, זה היה גרוע.
זה היה גרוע.
קטע גרוע.
אני יכול לקרוא משהו אחר בספר?
אני לא רוצה... נכון, לא קראת עוד, נכון.
ראיתי שסימנו לנו שאנחנו ב-25
דקות. נכון. דן, אל תשבור כל הזמן את הקיר הרביעי.
למה לא?
למה כל הזמן אבל?
אני לא עושה את זה כל הזמן.
אתה לא עושה את זה כל הזמן.
ממש לא עשיתי.
מותר לך פעם באירוע, אתה יכול לשבור את הקיר הרביעי.
אני אוהב שיצא לי...
אבל תחזיר את הכל למקום אחר כך.
אני אוהב שיצא לי את הסאונד הזה של ה-2-4 של... תקשיבי אחורה, תראי שעשיתי כזה 2-4 של מנוזל עם... לא משנה, זה היה חמוד בשבילי. אז...
כן, תקרא לנו. מה בחרת לקרוא? מאיזה אזור?
חשבתי לקרוא את הסיפור על הזבובים בפסטיבל הרד.
יפה.
איפשהו בעותק שלי, בזה היה גם סימונים, אבל בסדר, אני אמצא את זה, מכה בראש הוא נקרא.
אוקיי.
אז אני אתחיל בזה שהשער הזה נקרא רוק אנד רול, זה מה שקורה בדרך להופעה, זה השער השלישי, ואני לא אקרא את ההקדמה, לכל שער יש הקדמה, אבל אני כן אומר שהרבה מהדברים של ההופעה קורים כשאתה נוסע להופעה או מההופעה, הרבה מהדברים של הרוק אנד רול קורים באזורים האלה. כי זה כזה שעת חלום ונסיעה ונסיעה לטיול וכל מיני דברים.
זה הכיף.
זה הכיף. מכה בראש. הזבובים נמצאים הלבן הלבן. נוסעים לפסטיבל ערד. הנסיעה להופעות מזכירה טיול שנתי, וגם עבודה חשובה או סודית או מיוחדת. להיכנס לבן הגדול זה דבר שמלווה תמיד באיזו תחושה של הדרת כבוד. בדיזינגוף פינת בן גוריון אני יורד, הולך לקנות סודה וסיגריות, וכשאני חוזר, אני שוכח שהתקרה של לבן נמוכה וחוטף בראש חזק. כולם שואלים אותי אם אני בסדר, אני אומר כן, הוא מתיישב כמו שפן ממוכן שהוציאו לו את הבטריה. נוסעים. בזבובים היו שתי מערכות טופים ושני מתופפים, יובל שפריר ואורי תחלת. פיטר רוט ניגן בס, מאור כהן ואני גיטרות ושירה, ועוד גיטריסט. בהתחלה אורן קפלן, שדי מהר נסע לארצות הברית, ואחריו עמית לירון, שגם הוא נסע לארצות הברית, ואחר כך ג'אנגו אמירוסיאנו, שנשאר בגבעתיים. ועבר לרמת גן לא מזמן. איתנו היו גם מנהלת הצגה, יפית, סאונדמן, אמי, האבן היה מלא חברים. כך שהלם המכה בראש נספג די מהר בצחוקים ובדיבורים, בנשנושים ובאישונים. כן, בסוף שנות ה-90 עוד ישנו באוטו, בחדר האומנים, בעצם איפה לא. למחרת, סאונדצ'ק בשמש, והמון מפיקות ומפיקים על הדשא. פסטיבל ערד, חגיגי, שבק סמך, ואנחנו על הבמה הגדולה. אמי, עם האמי שלב, עם הכובע ומשקפי שמש ומגן לאף, מתחת לשמשייה, על עמדת הסאונד. אני מרגיש שהוא מנגן משם לא פחות ממני. שאתה בלהקה כמו הזבובים, כל זמר עושה קצת פחות ממה שהוא היה עושה בהופעה שהיא רק שלו, וזה קל יותר. את האנרגיה העודפת מכניסים לתוך השירים שאתה לא שר, וככה יוצא השלם גדול מסך חלקיו. בין הסאונדצ'ק להופעה הייתה איזה שעה וחצי, אז הסתובבתי בשטח ופגשתי את מוקי, שעמד להופיע בערב עם שבק סמך על הדשא. בשמש החמה של אחר הצהריים של ערד, מוקי חייך אליי ושאל, רסטה, למה אתה לובש את המשקפיים האלה? המשקפיים האלה היו משקפי שמש אדומים שקיבלנו כל הזבובים מחברת משקפיים, מדובר על סוף ה-90s שנקרא זבוב. המהלך המסחרי התמים הזה עלה למוקי על העצבים, והוא שחזר בדיוק מהקלטות בג'מייקה עם שבק סמך, יצא עליי, רסטה, אל תיתן להם להשתמש בנשמה שלך, רסטה. אתה מבין מה אני אומר לך? הם ילעשו את הנשמה שלך וירקו אותה חזרה. אתה מבין מה אני אומר לך, רסטה? ובשביל מה? בעבור חופן דולרים? תזכור, זה אף פעם לא שווה את זה. החופש הוא המותג הכי חזק שלך. אל תמכור אותו לעולם, רסטה. אני מנסה לעשות את הכל שאני מתרחק לו באמצע שהוא מדבר. זה לא קרה. אני הייתי נחמד אליו. רסטה, החופש שלנו בזבובים היה ונשאר שלנו.
אני חושבת שאנחנו נשלח את הספר למוקי.
אני לא מתבייש במה שכתבתי על מוקי. הוא לא ישמח. אבל אז שטויות.
לא נכון, הוא גם לא יזרום על זה. מה
יזרום על זה?
לו, כן, בוא נשלח לו. הוא יודע שהזמן עובר.
הוא גם אחלה, מה קרה? אילן.
כן.
סתם.
דני.
דני. לא, מה זה משנה איך קראו
לא,
לו?
לא, זה גם לא משנה, אילן, בבקשה, הזה? הנה, בבקשה,
לא,
אתה יכול לקרוא
לו. לא, שמו לא משנה, דודי. לא.
דודי, נכון.
מה זה משנה? דודי. לך תדע איזה שם התכוונו עליו, אהרון.
נכון, אנחנו גם לא יודעים אם הסיפור הזה באמת קרה. אולי מוקי בחיים לא אמר דבר כזה, אמר לך, וואי, גבר, מאיפה המשקף? אני רוצה אחד כזה גם.
יש מצב.
נכון? יש מצב. זה מה שעמדנו עליך.
אני נשבע שלא, אבל יכולתי גם להישבע על הקודם.
עכשיו אתה נשבע שלא. מי יכול לסמוך עליך? בכלל זה, אתה מבין? איבדת את כל הקרדיט.
זה מה שטוב פה.
אני רוצה לשאול אותך כגבר לבן...
כגבר לבן אל גבר לבן.
וחתיך. עד כמה ענייני באמת, קוראים לזה ענייני מיתול, למרות שזה כאילו הגדרה קצת אולי רחבה ולא מדויקת, עד כמה זה שינה לך בכתיבה, חשבת על זה, התחשבת בזה?
זה שינה לי מאוד, זה הכי שינה לי מהכל, הבת שלי בת 17 וחצי, כמה הייתה כשכתבתי את הספר? בת 16 וחצי. יש פה פרק שלא כתב, לא הוצאתי בגלל שאמרה לי, אבא, תיזהר. אתה רוצה לראות אותי בהופעה, או את הפרק שלך.
וואו.
נורא פשוט, שרון. אין פה, זה לא...
כי אתה כותב על מעריצות, ואתה כותב שנמנעת יחסית מלנצל את זה, נכון?
אני חושב שנמנעתי יחסית מלנצל את זה.
אתה שואל אותי?
אני, את שואלת אותי?
ואני הדוקטור שלך?
אני לא יודע, את מכירה אותי. אני נמנעתי מזה, ככל הידוע לי, מהסיבה שחשבתי שזה מטומטם לגמרי, שזה לא סקסי, וזה לא מגניב, וזה לא כאילו מישהו יותר... להיות עם מישהו שחושב שאתה מישהו אחר, יש בזה סוג של... כמה אפשר להתרגש מזה?
אנחנו תמיד עם מישהו שחושב שאנחנו מישהו אחר?
אני לא יודע.
אוקיי.
אתה מנסה לא, אתה מנסה לא. מנסה להגיד, דודי, זאת אני, קבל אותי. נכון, גם אני.
נכון.
דודי.
נכון, אני רוצה רק לקרוא את זה, זה נחמד. על העניין הזה של המעריצות והרוקנרול. טוב. אתה מתאר כאילו דווקא איך היית כאילו ישיר וחמוד, ונגיד אם פשוט הכרת מישהי הרבה זמן, אז רק אמרת לה, היי, אולי, נכון? היית מנומס, ואז אתה אומר ככה. בואו נתחיל אפילו קצת קודם, טיפה, זה יפה. אני זוכר שבאותה תקופה קרה את הקלות הבלתי נסבלת של הקיום של מילן קונדרה. הגיבור שלו חי בעיר של אחרי מלחמה. הוא מנתח בעל שם אבל עובד כתיקונצ'יק. אם זיכרוני לא מטעה אותי, והוא עובר בנשות העיר, מתקן את מה שצריך תיקון ונשאר לבלו איתן עוד קצת. ואני זוכר את עצמי מדמיין שאני האיש הזה. אבל אני לא כזה מוצלח בשיפוצים וגם לא בחיים כפולים. גם זה משהו שיותר אהבתי לדמיין. האם אהבתי את זה? לא בטוח שזה היה כיף כמו הרעיון עצמו, או כמו איך שזה נשמע. אבל היה לי נדמה שאני עושה את מה שעושים לפי מסורת הרוקנרול. הכוח של הגיטרה היה לצידי ונתן את החוצפה להיות ישיר לגבי מה שנדמה לי שאני רוצה. היו הזדמנויות כאלה, אתה מדבר על הזדמנויות מיניות, גם בימים שבהם הייתי שחקן קולנוע בבחינת בגרות, והפינה על הברזלים משודרה בזה וזה. אבל בימים ההם לא ניצל את המעמד שלי. לא הרגשתי נוח בתפקיד האליל התורן, כמו שקראו לי בעיתונים, האליל תורן, נכון? יש פה איזה משחק מיני. וכשקיבלתי הצעות עם העריצות, זה הפחיל אותי והיה לי זר. אולי חיכיתי לימים שיהיו לי שירים, ומגבר, ודיסטורשן, ושיער ארוך, ואין סוף סיגריות, ויהיה חלק מעולם הרוקנרול, כמו שדמיינתי אותו. זה יפה.
תודה.
אנחנו צריכים כמעט לסיים.
יאללה.
אז רק רציתי להגיד לך שהיה עוד פרק אחד שמאוד מאוד נגע לליבי, גם כן באזור הזה, אני חושבת, באותו אזור, שאתה מדבר על באמת על הזדקנות. על, וגם עכשיו קצת דיברת, אמרת, נשאל לי מניע ליבידו אולי, וזה.
כן, די אמרתי את זה.
אבל זה לא באמת ככה.
מה, כי אני עדיין מחייך? זה חמודה. תקשיבי, זה כיף לחיות.
זה כיף לחיות.
זה כיף לחיות.
אתה ממליץ.
אני ממליץ.
רציתי לגרור אותך להמלצה על זה.
יותר מה שאני ממליץ, אני ממליץ בגלל שהעולם נהיה יותר מסוכן באופן גלוי. בוא נודה, הוא היה מסוכן גם קודם, כשלא שמנו לב, לפני הקורונה.
הוא היה מסוכן באופן אחר, פשוט. אני לא יודעת אם הוא יותר מסוכן.
יותר אנשים מדברים על זה שהוא מסוכן.
יותר אנשים מדברים על...
אז את לא יודעת שמה שמדברים עליו בסוף קורה? מה, את לא גדלת בבית פולני? עדיף לא לדבר על זה.
מדברים גם על דברים אחרים. אז אני חושבת שפשוט יש יותר מהכל, ואני, אתה יודע, מאמינה בחוק שימור אחרה. שזו אותה כמות של שיט יש בעולם תמיד. היא פשוט באה בתצורות אחרות. כאילו, או שאתה יוצא מהמערה וכאילו...
אני יכול לצטט אותך?
אוכלת אותך ממותה. או שאתה מדבר הרבה על יואו, יואו, מה יהיה, ואחת להרבה זמן קורה.
הולך לספר ומקצר את הזקן.
למשל, בדיוק. כן.
אני רוצה להגיד רק...
אז נגיד, אבל נגיד שיותר מסוכן, ואני סתם מקשקשת.
לפני זה אני חייב, כי אני זוכר משהו נורא יפה. אתמול שמעתי גם ציטוט יפה כמו שלך, שמישהו אמר, יש שלושה חוקים כדי לכתוב ספר כמו שצריך. לצערי, איש אינו יודע אותם. ואהבתי את הציטוט.
אני חושבת שאנחנו נסיים בזה, ואנחנו לא נחזור לנושא שעליו דיברנו, כי אמרת את מה שצריך.
נכון.
נכון. אז דן תורן חוזר לשם עכשיו, חדש, בפרדס. אני מקווה שנהנתם. האזנתם לגב הספר. זה הפודקאסט של פרדס, הוצאה לאור. תודה רבה. אנחנו נשמח לפגוש אתכם ואתכן גם בפרקים נוספים שלנו שזמינים להזנה. תודה מיוחדת להרת שעום ולדב שיק. תודה רבה ללהקת רמזיילך. עלות הפתיחה שלנו, טרס. אני שרון קנטור, להתראות.